רפואה לכל כלל ישראל ובכללם לעליה בת אישה וכן לצבי אליעזר בן ציפורה, חיים רחמים בן אסתר, חן בת אביגיל, רבנית אורה לאה בת רחל חיה. השם ייתן בריאות ואריכות ימים לכל כלל ישראל, אמן. אנחנו מבקשים גם לברך לעילוי נשמתו התאורה רבי שלמה בן חנה ניר נגר, וכן רבי יעקב בר שלום, וכן רבי יהודה בן עישה, וכן משה ולנסי בן דניאלה. השם ייתן ישועה לכל כלל ישראל, אמן. אנחנו נזכיר שבעזרת השם יתברך יש לנו ברכת האילנות וכן התוועדות ראש חודש ניסן, כיוון שהפעם מחלה בשבת קודש, אז אנחנו עושים את זה ביום שלישי בחוות מסועות בשעה 5 אחר הצהריים לאחר מנחה. אנחנו נעשה את ברכת האילנות מול הבית של רבי רפאל אבן דנן וחוות מסועות, ולאחר מכן יהיה לנו תפילת ערבית והתוועדות ראש חודש שם במקום. אנחנו נזכיר לקמחא דפסחא רבנו הצדיק רבי משה אהרון הכהן, שיבדל לחיים טובים וארוכים ובריאות איתנה, ביקש למסור לקמחא דפסחא למשפחות נזקקות ולתרום להם לפסח שיהיה להם בשביל כל בכל ענייניהם. יש כאן קרטון, אז מי שרוצה יכול לתרום שם. ברוכים תהיו להשם יתברך. אנחנו בשער סמכתת שמשה מורנו הבעל שם טוב הקדוש מדבר בהנהגת הלימוד בזמן התענית. בזמן שאדם עושה תשובה, אפילו לא עושה תענית, יש הנהגות. ידוע שאדם הוא בתקופה שהוא בהתבוננות כדי לתקן את נפשו ואת דרכיו ולעשות תשובה, שהיא מצווה תעשה מן התורה בכל עת, לא רק בתקופת אלול ותשרי, אלא בכל יום ויום. אדם חייב לאפס את עצמו בטהרה כלפי השם יתברך וגם כלפי הבריות. אז ידוע שיש לו התמודדות. לא כולם שמחים, לא כל גורמי העולם וכוחות העולם שמחים בזה שיהודי מתקן את דרכיו ומאפס את עצמו. אז יש רוח נגדית. אם אדם מתקדם, יש רוח נגדית. אם אדם לא מתקדם, אין בכלל שום תזוזה ואף אחד לא מפריע לו. אז אם כן, יש בשער סמכתת, מדבר מורנו הבעל שם טוב הקדוש בנושא דרכי דחיית צער היצר, לפעמים הצער בא מעצם היצר, והנהגת הלימוד בשעת התענית, וכן בשעת תשובה. יש שלוש הנהגות, אנחנו נקרא את הדברים כלשונם, ונראה את ביורם, אם ירצה השם. אומר, לפעמים ניתן רשות לשטן לעשות לו צער גדול. רחמנא ליצלן. מדוע? כדי לנסות אותו אם יעמוד ויתגבר על היצר הרע. ואחר כך, כשיגמור התענית, לא ירגיש כלל באותו התענית, אותו הצער הגדול שירגיש באותה השעה. ויבקש רחמים מהבורא יתברך, שייתן לו כוח בעיניים, שלא יתקלקלו מחמת התענית. ולפעמים צריך להסתכל לכאן ולכאן, כדי להידבק מחשבתו בבורא יתברך, מפני חומריות גופו, שהוא מסך מבדיל על הנשמה. אז אם כן, כאן שוב אני חוזר ואומר, זה לא רק בשעת התענית, אלא גם בשעה שאדם מתבונן בתשובה ומקבל החלטות מעשיות, איך לתקן דרכיו, מה לא, מה להפסיק לעשות, שכן עכשיו הוא אדם בוגר יותר ולא שייך הדברים האלה, וכן בדברים חדשים שהוא לוקח על עצמו, שמכאן והלאה. ואז מיד יש הפרעות ויש מניעות. אז הוא אומר שלפעמים ניתן רשות ליצר הרע לעשות לו צער גדול. עכשיו, אם חלילה עושים לאדם צער גדול, אז א', צריך להבין דבר אחד, שאם האדם קרא לו משהו, אז היה רשות מאת השם יתברך שיקרה לו. אז הקדוש ברוך הוא יכול היה למנוע כל רגע את הדבר הזה. ואם הוא לא מנע, אז זה סימן שהוא אישר את זה. נתן רשות לדבר הזה. זה בהשגחתו. ב', השם יתברך לא חשוד שהוא חפץ שלא בטובתנו, נכון? הוא רוצה בטובתנו, רוצה לקדם אותנו. לכן, אם הוא אישר את הדבר הזה, זה סימן שהדבר עצמו, שעכשיו זה צער, סימן שזה לטובתנו. דבר נוסף שצריך להבין, מה נקרא צער? לפעמים דבר שנקרא צער אצל איש אחד, לא נקרא צער אצל איש אחר. אצלו זה בסדר גמור, הוא נהנה מזה אפילו. זאת אומרת, הגמרא שואלת מה נקרא צער? מה נקרא צער? עד איכן? עד כמה? שואלת הגמרא הצער הזה. אפילו יהודי מכניס יד בכיס ורוצה להוציא פרוטה מסוימת ומוציא פרוטה אחרת, זה נקרא צער. מה הגמרא רוצה להגיד? שאם אני מכניס את היד להוציא 10 אגורות לתת צדקה ויוציא לי שקל אחד, אני מצטער? מה זה השקעת יתר? מה, יש כאלה שכן, יכול להיות. לכן כתוב, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. כן, שאלו את הבעל שם טוב הקדוש, איך יכול להיות שאנחנו ראינו שהוא נתן הרבה יותר, שהוא לפעמים היה מישהו נזקק ונתן מעבר, מעל ומעבר, לא חומש, אפילו מה שלא היה לו. אז אומר, הגמרא יודעת מה שהיא אומרת. הגמרא הקדושה אומרת, היבזבז, אם הוא מרגיש שזה בזבוז, שהוא מבזבז מעצמו, והוא נשאר כל כך מסכן, עכשיו יש לי 20% פחות, אז אל יבזבז יותר מחומש, כי מעבר לזה זה כבר פיקוח נפש. על זה אומרת הגמרא, שאנחנו אומרים קריאת שמה. אז אנחנו אומרים, בהפתע את הוויה אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מעודיך. אז כאן נחלקו, כן, הפוסקים, המפרשים, מה זה בכל מעודיך? יש כאלה שבכל מעודיך זה בכל ממונך. המאות שלו, המקסימום שבו, אז אצלו זה הממון. אז אם הוא נותן קצת, הוא כבר מרגיש שלקחו לו את הנפש. אז זה פיקוח נפש. עד 20% הוא יחיה. הוא יחלים מזה. כן? החשבון בנק שלו יחזיק מעמד. אבל מעבר לזה, זה כבר מסוכן. אז אם כן, המבזבז, הוא מרגיש שהוא מבזבז. אז אל יבזבז יותר מחומש. אבל שם תוקו שאומר, אצלי זה לא בזבוז, אני שמח לתת, לכן אני נותן יותר. על זה לא הגבילה אותי הגמרא, כי אצלי אין דין המבזבז, כי אני לא מרגיש שאני מבזבז. אני מרגיש שאני יכול לתת, שמחה הוא לי. אז אם כן, צריך להבין שהצער הוא לפי המצטער. כמו שאומרים, בושת, כן, בושה שאדם צריך לשלם. כן, הגמרא בבבא קמא אומרת שאם חלילה אדם עשב שלא נדע נזק לזולתו, אז הוא חייב בריפוי ובבושת, אם הוא בייש אותו, הוא חייב לשלם לו, חייב לפצות אותו על הבושה. אז הגמרא שואלת, עד כמה? עד איכן, כמה? אז הוא אומר, הכל לפי הבושה והמתבייש. זאת אומרת, אם האדם הזה הוא אדם שאומרים עליו, נגיד, יש לך, אתה אדם מכוער. הוא לא, בסדר, אז מה? אבל יש אחד שהוא כזה אסתטיקן גדול, אסתניס, שאם יגידו לו שהוא לא סימטרי, הוא מתרסק, הוא ככה, הוא כבר לא יכול, הוא מתפרק, כן? אז זה באמת בשבילו זה פגיעה. אז הכל, לפי המתבייש, צריך לפצות אותו. אז אותו דבר כאן, האדם, הצער הוא לפי המצטער. אדם יכול להצטער מדבר שאדם מסתכל מבחוץ ואומר, אני לא מבין מה הצער פה. מה קרה? זה הדברים שבכל יום. ויש לפעמים צער, למשל צער השכינה. יש אדם שלא מרגיש בכלל כלום בזה, אור של פיל. לא מרגיש בזה שום בעיה. שום בעיה. משל, שאנשים בוחרים בני אדם לשלוט על חייהם ולא שכחו מי המלך. אלוקינו מלך העולם שכחו, לא מרגישים שום בעיה, זה בסדר גמור, זה נורמה. אז זאת אומרת שהצער הוא לפי מה? לפי כוח המדמה של האדם, מה זה נקרא צער אצלו? כל אחד יש לו ציור, דימוי, מה זה נקרא צער? יש אחד שצער, זה רק אם יקרה משהו מאוד חמור בעם ישראל, למשל חלילה. אבל אצלו, הדרכו עליו, לא מרגיש. זה לא, 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 אין לזה חשיבות. יש כאלה שהם רגישים כל כך, שאם יסתכלו על הצלחת שלהם, זה כבר עושה להם צער גדול. זאת אומרת שיכול להיות שהרבה מהצער הזה, שכאן הבעל שם טוב אומר שזה היצר הרע עושה לו צער, יכול להיות דמיון גמור. דמיונות. אז אומר שבכל אופן זה מתלבש בכוח המדמה שלו, ועל זה ניתן רשות ליצר הרע לעשות לו צער גדול. הוא תובע בכוס מים, אבל זה הכוס מים שלו, של הנפש שלו. ולמה זה כך? הרי אדם יכול להישבר כמו שכתוב על זמן אחת מכללות הגלות, שמרגיש שרוטפים אחריו, ומה היה? עלי נידף, סך הכל עלי נידף. והוא מרגיש שרודפים אחריו, ואף אחד לא רודף אחריו. אבל הוא אומר, אם זה יש עלי נידף, הוא בדי רודף אותי. אז זאת אומרת, יכול להיות דמיונות גדולים, אבל יש לו צער ממשי. הבן אדם הזה, הוא, בגלל הדמיונות האלה, הם דוקרים אותו, והצער אצלו הוא אמיתי. הסיבה היא דמיונית, אבל הוא מרגיש את הצער באמת. ובכל אופן, הניסיון הזה ניתן באישור. והתכלית של הניסיון הזה, זה כדי שיעמוד בו, לא כדי שיסבול. זאת אומרת, שאדם מבין, יש פה ניסיון, אני לא צריך להישאר בתוך האיסורים, בתוך הצער, אני צריך לעמוד בו, את הכוחות אני צריך להשקיע, לא כדי לרחמים עצמיים או להתבחין, אלא כדי לעמוד בזה. ואם אני עומד בזה, אני מרוויח. יהיה לי מזה רווח גדול. כל מכה שלא מפילה אותי, הכוח של המכה איפה נשאר? אצלי. עכשיו זה שלי. זה שרירים בנפש שלי. אז כדי לנסות אותו, אם יעמוד, ויתגבר על היצר. עכשיו, אם מתגבר על היצר, מה קורה? אז היצר הוא עכשיו כוח חיובי שלו. הוא יתגבר. הוא לא שבר את היצר, הוא יתגבר. שאדם מתגבר על חברו, הוא כובש אותו. לכן לא כתוב על היצר, כן, השובר את יצרו. כתוב הכובש את יצרו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. שהוא כובש אותו, עכשיו זה שלי. יש לו סוס, הוא לא חותך אותו לשניים, הוא רוכב עליו. עכשיו הסוס מביא אותי לאן שאני רוצה. זאת אומרת, יש פה עניין שהיצר, יש לו פן שורש חיובי, אבל צריך לכבוש אותו. אם הסוס ילך איפה שהוא רוצה, זה לא טוב. יכול לדרוס, יכול להפיל, אבל אם אני כובש, אם אני מתגבר עליו, אז הוא רק יסייע לי. זה לטובתי. כלומר, שהניסיון שיש בזמן שאדם רוצה להתגבר על משהו, רוצה לתקן משהו, לעשות תשובה, הוא לטובתו. הניסיון הזה בא כולו לרווח, כדי שהוא ירוויח את הכוח הזה לעצמו. זה הסוד שכאשר יעקב אבינו אמר למלאך, כן, כן, שנאבק עד עלות השחר, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, איש אשר אמו, כוח רוחני שאמו, שרו של עשיו, עד עלות השחר. אז עד עלות השחר זה עד הגאולה, עד הגאולה יהיה מלחמה, גם בנפשות. אז הוא אומר לו, תשלח אותי, נו, שחרר, עכשיו ניצחת, בסדר, הוא אומר, לא נשלם. שהוא כובש, הוא כובש אותו, עכשיו לא משחרר. למה שישחרר? עכשיו שכבשתי אותך, אתה רוצה לברוח? עכשיו אתה חלק ממני. הוא אומר לי, לא אשלחך כי אם ברכתני. הוא מבקש ממנו ברכה. הרי מה, אדם, הוא נלחם, נאבק כל הלילה עם איזה רוצח. כשאתה מנצח, אתה אומר לו, טוב, עכשיו תעשה לי מי שברך. איך זה נשמע? אלא הכוונה של הברכה, הברכה זה נקרא כוח. כי הרי אנחנו רואים שהוא לא בירך אותו כביכול. הרי הוא נתן לו ברכה, לא כתוב מי שברך אבותינו, לא אמר. מה הוא אמר? לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל. רגע, אני ביקשתי ברכה, לא שינוי שם. אלא זה כן ברכה. למה? הרי איזה שם נתן לו? שם של מלאך. יש מיכאל, אל זה כוח. מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל, ישראל. ישראל זה שם של מלאך. עכשיו אתה מלאך. הברכה שלי, הברכה זה הכוח. אתה כבשת אותי, אתה ניצחת אותי, עכשיו הכוח שלי זה שלך. ולכן עכשיו נשאר אצלו כוח המלאכות הזאת. להיות מתווך. כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. תהיה שר של האלוקים בפני אנשים, ושר של האנשים בפני האלוקים. ותוכל, אתה תצליח. למרות שזה תפקיד כפול, וכל צרה שיש בעולם, תמיד היהודים חוטפים ראשונים, מלמעלה ומלמטה, אבל תוכל. יש לך את הכלים, תוכל זה לשון כלי. תוכל ותצליח. זאת אומרת, שאדם כובש איזה קושי, עכשיו זה הכוח הכי חזק אצלו. כאשר אתה מתגבר על משהו, אתה תהיה הכי חזק בזה. אז אם כן, ברגע שיהודי הוא מתמודד ורוצה להתגבר ורוצה לעשות תשובה על משהו, מיד מתנפל עליו אותו כוח על מנת שנתגבר עליו ונכבוש אותו לעצמנו לעבודת השם. אבל הוא אומר, כשיגמור הניסיון הזה, לא ירגיש כלל באותו הצער הגדול שירגיש באותה השעה. זאת אומרת, לפעמים זה כמו דמיון כזה. למה אומר, אני לא יכול לעמוד בזה. לא יכול לעמוד. אם אתה ממשיך, מתגבר על זה, פתאום אחר כך כל הצער נעלם. וזה אחד הדברים שצריך לדעת, שנכון שלפעמים באמצע הניסיון יש הסתלקות השכל, כי זה עצם הניסיון, שאין יישוב הדעת בשעת הניסיון. אם יש יישוב הדעת, זה לא ניסיון. זה קצת קושי קטן, אבל זה לא ניסיון ממש. ניסיון הוא אומר שמסלקים מאדם את כל המוחין וכל היישוב הדעת. אז פתאום אין יישוב הדעת. אבל אסור להיבהל. להגיד לכם, לא מבין, עכשיו זה זמן חלש וקשה, אני מתמודד עם משהו שאני, אין לי שליטה, אבל לא להיבהל. כי הבהלה עושה סדק בנפש. ואז נכנסים דברים לא טובים. יכול להיות אחר כך בחולשה הרבה זמן, יכול להגיע חלילה לשיגעון שלא נדע. אז לכן, זה שאומר בסדר, אני לא מעבד את השתונות, אני במצב חלש, ממתין. סבלנות, לא מקבל, לא מסיק מסקנות בזמן בלבול. זאת אומרת, דבר ראשון שצריך לדעת יהודי, בשעה של בלבול, לא להסיק מסקנות. לא להסכים לשום דעה שבא לו בתוך השכל ובתוך הלב. רבות מחשבות ולב איש, אבל רק עצת השם יתקעו. זאת אומרת, לא לקבל שום מסקנות, למתין. יהודי שהוא מבולבל, הכי טוב שיטול ידיים ויפתח שולחן ערוך. זה ייתן לו סדר. לא להסיק שום מסקנות. מסקנות מסיקים כאשר אדם חזק, יכול לקבל על עצמו, לקבל על עצמו עול. טוב שישא עול מנעוריו, שהוא מתנער מהבלבולים, הוא יכול לשאת עול. אז לכן, פתאום הוא רואה שכל המצב שהוא היה חלש, פתאום עבר, ואין את הצער הזה. זה היה רגעי, זה היה גל כזה. לכן לא להסיק מסקנות באותו רגע. אבל מה הוא כן יכול לעשות באותו רגע? ויבקש רחמים מהבורא יתברך. זה כן. באותו רגע הוא אומר, להגיד, להודות, אני חלש. לולא הקדוש ברוך הוא אינו יכול לו, כמו שכתוב בגמרא בסוכה, אומר בסדר, אני לא יכול, מבקש רחמים. לא להתבכיין כמה מסכן אני, לתן לי. אפשר לבקש. חם עליי שאני כן אעמוד בזה. סיוע, העזר וסיוע, עם מטרה מוגדרת. שייתן לו כוח, הנה פה, כאן בשעת תענית, או בשעה שאדם בקשה, הוא אומר שיש פה חולשה בעיניים. גם כשאדם מתאכזב ממשהו, הוא כועס, דוד המלך אומר, עששה מכעס עיניי. זאת אומרת, מתי באה ששת, בעיות בעיניים שלא נדע, רחמנא ליצלן, שאדם כועס. הכעס, פוגע בעיניים. מי הכבד ישר אל העיניים, שלא נדע. אז לכן, צריך לבקש רחמים, להמתיק את הדינים ברחמים, שהשם יתברך ייתן לו כוח בעיניים, שלא יתקלקלו, מחמת אותו התשובה שהוא עושה עכשיו. אז מה, הוא נותן עוד עיצה. העיצה הראשונה, לדעת שהניסיון הזה לטובתי. השם יתברך אישר את זה, זה לטובתי. אני יכול להרוויח מזה. העיצה השנייה, כיוון שכל הספר הזה הוא הנהגות, והדרכות קדושות בעבודת השם, אז לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, לבקש סיוע, תעזור לי עכשיו לעבור את זה, שאני כן אתגבר. והדבר השלישי, הוא אומר להסתכל לכאן ולכאן, זאת אומרת לעשות איזה שינוי בגוף, איזה תנועה, תנועות עם הגוף, כדי לדבק מחשבתו בבורא יתברך. לפעמים יש דברים שמפריעים לו. וכפי שהנפש משפיעה על הגוף, גם הגוף משפיע על הנפש. לכן לפעמים תנועות הגוף עוזר מאוד להניע את הגוף לכאן ולכאן. השולחן ערוך הקדוש אומר שיהודי נכנס לבית הכנסת, אחרי שהוא אומר, ככה הוא פונה לכיוון ארון הקודש בכבוד, ואומר את הפסוק, מה הוא עושה? הוא אומר להסתכל, לפתוח את החלון ולהסתכל על השמיים. זאת אומרת, תנועות הגוף משפיעות על הנפש. 12 חלונות, כתוב שצריך לבנות, ביורה דעה, כתוב שצריך לבנות בית כנסת, לפתוח 12 חלונות. הסתכל על השמיים. בחינת, ככה רמו אומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. על ידי זה מוסיף פילת שמיים. נותן היקף קצת. אתה לא מסתכל עליו מגובה האף שלך. אלא קצת מעבר. אז הוא אומר, התנועות הגוף יכולות לסייע. זה עיצה שלישית שהוא נותן, להסתכל לכאן ולכאן, על מנת מה? לאפס את עצמו. להדביק מחשבתו מחדש בבורא יתברך. לא לצאת מגבולו, לא לצאת מרשותו של השם יתברך. לא להתבלבל כאילו בתוך מערבולת ואין מי ש... סומך אותו, אלא לא, השם יתברך סומך נופלים. זה אומר שלפעמים זה גם מפני חומריות גופו, מפני הכבדות, לפעמים אדם יש לו איזה כבדות, תופס אותו כבדות בגוף, במיוחד אם הוא לא זכה לטבול, אז זה תופס אותו כבדות, ממש כמו איזה מין, תופסים ככה, כמו טונות על הגוף, ויש לו כבדות. אז לפעמים, מפני חומריות גופו, מפני הכבדות, שהוא מסך המבדיל על הנשמה, החיצוניות לפעמים מכסה על הפנימיות, הגוף קצת מסתיר את הנשמה, אז מה צריך לעשות? לנער את הבקבוק קצת, שנרגיש את הנוזל בפנים, נכון? אז לפעמים צריך להזיז את הגוף קצת, כדי להרגיש שיש משהו בפנים, בתוך חלל הגוף, שיש נשמה שמה. ואז אפשר לאפס מחדש את עצמנו אצל השם יתברך. לזכור שהכל ממנו ולטובתנו. אנחנו נעבור לתחילת שער עין. עין טובה. וכאן מדובר על דרכי הדבקות בו יתברך בעת עשיית כל ענייניו הרגילים בלא שינוי. כלומר, זה שאדם רוצה להחזיק בדבקות, דבקות בהשם יתברך, זה לא אומר שהוא לא מתפקד. זה לא אומר שהוא מפסיק לתפקד, לשלם חשבונות, ולאכול, ולשתות, ולהאיר פנים לבריאות, אלא הוא עושה פרצוף של רוחניות, מנותקת לגמרי, ואז הוא באוויר, ואז הוא רוחני. זה טוב, אצל הגויים יש דבר כזה, נכון? אצל עם ישראל אין דבר כזה. למה? אצל עם ישראל יש הוראות השם יתברך איך להניע את הגוף בקדושה, איך להניע את המרכבה של האלוקות בנשמה ובגוף. הגוף עצמו עושה פעולות קדושות אלוקיות. עם הגוף, עם החומר, פעולות רוחניות עם החומר. ולכן זה שונה לגמרי. אצל הגויים זה או שאתה למעלה או שאתה למטה, או שאתה שוקע לגמרי בחומר, או שאתה כמו אפיפון, בורח מהחומר. באת לפה, לברוח מפה. ככה הם חושבים, זה פילוסופיה שלמה, זה ממש דברים כתובים, אלפי ספרים, תרגילים, כן? הכל כדי להתנתק מהחומר, גם ההזדהות, כן? מהנשמה עצמה, הכל, הם רוצים לנתק את הכל. לנתק את הגוף מהנפש, את הנפש מהרוח, הרוח מהנשמה, הכל, את הנשמה מאינסוף ברוך הוא, הכל רוצים לנתק, לפרק את האדם. הפסקת ההזדהות וההתנתקות מוחלטת. אבל משם מגיעה ההתנתקות. והאפשרות השנייה אצלם זה לשקוע בתוך עולם החומר. האדם עושה תחרות, מי אוכל יותר המבורגרים, מי שאוכל יותר המבורגר, אז הוא נהיה כמו המבורגר, אז הוא מקבל את הפרס הראשון, ואז כולם צועקים, ככה. זה תרבות מאוד מפותחת, נכון? וכולם מעריצים אותם. אז אבל אצלנו כתוב אחרת. כתוב שאצלנו גם הנהגת החומר היא רוחנית, היא אלוקית. הגוף היא מרכבה אלוקית. השם יתברך ברא את הגוף. לפי מרכבה רוחנית לגמרי. לכן כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים הם צינרות אלוקות. וכל דבר שעושים איתם אפשר להניע אותם לפי קדושה ולפי דבקות בהשם יתברך. ולא רק מה שזורם בפנים, בתוך חלל הגוף, בתוך צינורות האיברים, אלא האיברים עצמם, שהם, הרי הגוף שלנו זה מין, איך קוראים לזה, דמיון מודרך, כיוון שהגוף שלנו זה תאים שמתים ונולדים כל הזמן, זורמים כל הזמן. עד שאם תגיד, אני, ואתה מתגלגל לגוף, זה כבר לא אותו גוף, הוא כבר התחלף, התאים התחלפו. זו עובדה ביולוגית. זאת אומרת שזה מציאות אלוקית. ויש לנו בחירה, ויש לנו אפשרות לנהוג בו בצורה אלוקית של קדושה, של דבקות ולא של פירוט. לכן מצווה זה לשון צוותא בחיבור. וזה אין לאף אחד. אין לגויים מצוות לגוף. כל מה שיש להם זה הנהגות, תרגילים, רוחניים או שקיעה בחומר. אין להם תורה. חוכמה בגויים, תאמין, תאמין. צריך להאמין, כי אני לא רואה את החוכמה שלהם. לא רואים אותה. כן? אבל תורה בגויים, אל תאמין. אפילו זה, לא צריך אמונה, אין להם. אז הוא אומר שאנחנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, ואדוינוי ניצב עליו. זאת אומרת, יש שתי יציבויות ליהודי. היציבות התחתונה ויציבות העליונה. והוא צריך לחבר בין שניהם. מוצב ארצה, הנהגת הגוף בקדושה, והשם ניצב עליו בנשמה, בדבקות הנשמה, בו יתברך. אז הוא אומר שיש מצוות דבקות. האם כתוב, האם מישהו זוכר, האם כתוב, יש מצווה להידבק בהשם? כתוב, ובו תדבק, ובו תדבקו. ולדובקה בו. כן, ובו תשבע, לדובקה בו, ובו תשבע. זאת אומרת, יש מצוות עשה מן התורה להידבק בשם יתברך. אבל איך? לא רק בלימוד התורה, לא רק בשעת התפילה, ולא רק בשעת המצווה, בכל דרכיך דאהו. בכל דרך צריך להידבק בשם יתברך. כשאתה משלם חשבונות, צריך להידבק בשם יתברך. כן, אתה מאמין שיצא משהו מזה. שהשם יתברך איתך, גם בזה, שאתה משחק עם הילדים, עם הנכדים, כל דבר שאתה עושה. אז אם כן, הוא אומר ככה, שימו לב, הוא כאן מדריך אותנו, איך נעשה כל דבר בדבקות, בלי להיפרד ממנו יתברך. לא להגיד, עכשיו אני הולך ללמוד תורה, סוף סוף אני אפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא. אתה לא נפרד לרגע. גם שאתה מתפקד בכל שאר הדברים. ולכן אומר כך, ידביק עצמו בבורא יתברך, ויבקש דבר מצורכי בית. מצורכי הבית. או שיעשה דבר, או ידבר באותו הדבקות. כלומר, מה הוא מלמד אותנו? הוא מלומד אותנו שאנחנו נתפקד בדברים הרגילים של היום-יום, לא שנהיה איזה אפיפון מנותק, אלא אתה כרגיל. אתה מתפקד ואתה לא צריך לעשות איזה פרצוף של דבקות או משהו ריחני כזה. אתה מתפקד ואתה עם השם יתברך. כיוון שהכוחות הנפש מאירים בתוך הגוף, מוצב ארצה, בארציות שלך, וזה ממשיך למעלה תוך כדי שאתה מתפקד כאן, ודבק בו יתברך על ידי המחשבה והרצון וכוח המדמה, אתה קושר את עצמך, כן, בהשם יתברך תוך כדי שאתה מתפקד פה. לא נפרד. זה מה שהוא אומר, ידביק עצמו בבורא יתברך, ויבקש דבר מצורכי הבית, אתה עושה, אתה פועל, ואתה משתף אותו במה שאתה עושה. אתה מנקה עכשיו לפסח, מקיים, תשביטו, שאור מבתיכם, זה מצווה, מצווה תעשה מדאורייתא, רבותיי, מצווה יקרה מאוד, לא להתבכיין, מה עכשיו עבדות, עכשיו מנקה, מצוין, מתארים, מוצאים את המיוצר, תשביטו שאור מבתיכם. צריך לעשות את זה בשמחה, נכון? אז אתה תשתף אותו. הנה, אתה מנקה בחוץ, מנקה גם בפנים. הוא אומר, השם יתברך, תעזור לי, שאני אגיע לכל פינה, שלא, שום דבר לא יסתתר ממני יותר מדי, שיהיה נקי לטהר את הבית מכל חמץ, הרוחני והגשמי, שזה היינוח, גם הגשמי הוא רוחני. אצלנו אין הבדל. האבק זה חמץ גמור, תאמינו לי. ויבקש דבר מצורכי הבית, או שיעשה דבר, תוך כדי שאתה עושה, אתה מתפקד, אתה בדבקות עם השם יתברך, או ידבר באותו הדבקות, אפילו תוך כדי שאתה מדבר, ואתה מדבר עם מישהו, אתה באותו רגע ממשיך הדו-שיח עם קודשא בריחו, אתה לא מפסיק. זה בסטריאו, בעת ובונה אחת. אף על פי שאינו צריך לעשות ולדבר, לפעמים אין צורך, כדי להרגיל עצמו, אפילו כשיעשה וידבר דברים גשמיים, שתהיה מחשבתו דבקה בו יתברך, ושיהיה רגיל בדבקות באותה שעה. זאת אומרת, יש עניין שאדם ירגיל את עצמו, יעשה לעצמו תרגילים. איך הוא פועל, עושה את כל עבודות הבית, בלי להפריד את עצמו מהשם יתברך. כלומר, הפעולה הכפולה הזאת, כלפי חוץ מתפקד בעולם החומר, כלפי מעלה דבק בשם יתברך, כמו אקורדיון, ככה, כל הזמן, ככה. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, בלי להפריד, כי מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הפעולות הקדושות שיהודי עושה, עולים ויורדים בו, בו, הוא עצמו הסולם. לא עולים ויורדים על ידו, אלא בו, בתוכו. ואז השם ניצב עליו כל הזמן. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר להרגיל את עצמו בדברים האלה. כן, זה טוב. ידוע שנכנסים לבית הסוהר, למשל. מה עושים? כן? במיוחד אם הוא יהודי כשר, מה עושים לו? משגעים אותו, מתחילים לצוק עליו וזה, לשים לו, כדי לבלבל אותו, שלא יהיה לו יישוב הדעת. אבל אדם שהוא עושה לעצמו, הנה הוא, שהוא שומע קולות, שומע אנשים מדברים, תוך כדי כך הוא דבק בהשם, אז הוא מתחיל להרגיל את עצמו שגם במצבי לחץ, גם במצבים מבלבלים, אז הוא עדיין ממשיך להיות דבק בהשם, ולא מפחד. כן, כל יהודי צריך להתחיל להתרגל בזה. בדברים האלה, כי כל יהודי כשר הוא חשוד, נכון? כל יהודי כשר, אם הוא יותר מדי כשר, הוא עוד יותר חשוד. נכון? הרי את מי רודפים? לא רודפים כל אחד. את משה רבינו רדפו, יעקב אבינו היה צריך לברוח, נכון? דוד המלך, זאת אומרת, לא רודפים, אצל מי שאין מה לרדוף, לא רודפים אותו. אין כלום. אין מה לרדוף, אבל איפה שאצל אלה שיש מה לרדוף, אז זה אז הוא צריך להתרגל, ענייני דבקות בהשם, זה יעזור לו מאוד במצבים כאלה. ולא זו בלבד, מצבים כאלה יעזרו לו מאוד להיות דבק בהשם בכל המצבים, אפילו הנוחים. שגם במצבים שלא לוחצים אותו, לא ישכח את השם יתברך. כן? כי לפעמים יש מציאות, והישמן ישורון, בהבעת. כן, כי חלילה מבעץ, כל הזמן שיביתי הוויה לנגדי תמיד. לזכור את שם השם כל הזמן. אז לכן הוא אומר, אף על פי שאינו צריך לעשות ולדבר לפעמים אין צורך, אז טוב לעשות את זה, טוב שאדם יעשה דברים ויתרגל את העניינים האלה, שהוא יתפקד תוך כדי שמדברים איתו, תוך כדי שהוא צריך לדבר עם אנשים, תוך כדי שהוא צריך לנקות או לשלם איזה חשבון, תוך כדי כך יתרגל איך הוא דבק בשם ומשתף את השם יתברך בכל מה שהוא עושה, כדי להרגיל עצמו, אפילו כשיעשה וידבר דברים גשמיים, גשמיים גמורים, אבל זה דברים שהשם יתברך ברא, מה לעשות? זה אלוקיים. גם הדברים הגשמיים הם אלוקיים, כי לא אנוש ברעם. הגוף לא, בן אדם לא עשה את הגוף. לכן הגוף הוא לא אנושי, הוא אלוקי. הנפש של האדם זה משהו אנושי, זה אלוקי, כי לא אנוש ברא את זה. אז לא יחסו את זה לעצמם, לא ינחסו את זה. קצת הגינות, נכון? אז אם כן, גם שאדם עושה ומדבר בעניינים גשמיים, ירגיל את עצמו שיהיה בדבקות עם השם יתברך וישתף אותו עם מה שהוא עושה. ושתהיה מחשבתו דבקה בו יתברך, ויהיה רגיל בעניין הזה. יהיה רגיל בדבקות באותה שעה, תוך כדי שהוא מתפקד בעניינים גשמיים. מוסיף מורנו הבעל שם טוב הקדוש, וזה כלל גדול. כלל גדול במה? בעבודת השם. כלל גדול בעבודת השם, שבכל דבר שהוא עושה, הוא מקיים ייחוד קודש בריך ושכינתה. כי אם אתה נוגע בפיסת בריאה, ואתה זוכר את הבורא, באותו רגע הנשמה שלך קשורה לבורא, אתה עושה ייחוד. באותו רגע, שני הדברים מאוחדים, הבורא והבריאה. אבל אם אתה שוקע בתוך הבריאה ושוכח אותו, חלילה, ונרגן, מפריד אלוף, חלילה. זה נקרא חלילה פועלי אבן, שלא נדע. זאת אומרת, לא להפריד, לא מקצץ בנטיות, לא להפריד ענפים מהשורש. לכן צריך שאדם יתרגל, יעשה לעצמו תרגילים, לא לשכוח את השם יתברך בשום מצב שיש. וכאשר הוא זוכר את השם יתברך בכל מצב, כל מצב הוא מצב של איכות, הוא מצב של גילוי אלוקות. אפילו מצבים הכי קשים, בעצם אנחנו רואים שאנחנו זוכרים את אבותינו הקדושים, את משה רבינו, כל הצדיקים, דווקא על ידי המעשים, מצבי לחץ ומצבי ניסיון. דווקא שם היה גילוי אלוקות הגדול ביותר. ולכן אנחנו צריכים לדעת שגם שברגע שמגיע אלינו מצב בלתי צפוי, מצב לחץ, סימן שיש פה משהו טוב גדול בשבילי. משהו פה עבורי, יש פה איזה מתנה, רק מה? צריך להכין את הכלי על ידי הניסיון. על ידי הניסיון קולטים את הנס, נס להתנוסס בו. והאלוהים ניסה את אברהם. עשה לו נס על ידי ניסיון. על כדי הניסיון הוא הכלי על מנת שיוכל להלביש את האור הגדול, כן? הרווח הגדול שהוא יכול לקבל כל יהודי על ידי ההתגברות. ברצון שהשם יזכנו בזאת, אמן.